אנחנו בחודש אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, וכולם מדברים על השמחה, לא רק בעם ישראל, בעולם כולו, כולם רודפים אחרי שמחה, אבל לא נראה שיש כל כך הרבה אנשים שמחים באמת, כי מהי השמחה? היא לגמרי לא ברורה. כבר הרמב״ם, אפשר לקבל פה רמב״ם זמנים, גם הרמב״ם עושה הבחנה בין שמחה, הנה קיבלתי, תודה, בין שמחה לבין הוללות. הרמב״ם מצד אחד משבח את עניין השמחה מאוד מאוד בסוף הלכות לולב, שם הרמב"ם מדבר שהשמחה היא דבר מרכזי בעבודת השם. עם זה הרמב"ם מסיים את הלכות לולב, פרק ח' הלכת ט"ו: השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהם, עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר: תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. ואין הגדולה והכבוד, וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו הוא הגדול המכובד העובד מאהבה. וכן דוד מלך ישראל אמר: ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם, שנאמר: והמלך דוד מפזז ומקרקר לפני השם. זה עבודה גדולה היא, וכל המונע ראוי להיפרע, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. מצד שני הרמב"ם אומר: לא כל אחד שנראה לך שהוא משתולל וצועק ונראה כאילו הוא שמח, הוא יכול אנשים לעשות מעשה שמחה או לראות כשמחים, אבל זאת לא השמחה. אומר הרמב"ם, הוא הראשון שעושה את ההבחנה בין השמחה לבין הוללות, בפרק ו הוא אומר, פרק ו הלכה כף: כשאדם אוכל ושותה ושמח ברגל, לא יימשך ביין ובשחוק וקלות ראש, ויאמר שכל מי שיוסיף בזה ירבה במצוות שמחה. שהשכרות והשחוק הרבה וקלות הראש אינה שמחה אלא הוללות וסיכלות, ולא נצטוונו על ההוללות והסיכלות אלא על השמחה שיש בעבודת יוצר הכל, שנאמר: תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. את אותו פסוק הלמדת שעבודה בשמחה, ואי אפשר לעבוד את השם לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שכרות. יש שמחה ויש הוללות, ואנחנו הצטווינו על שמחה של מצווה, והמדד הוא למה הדבר הזה יביא. שמחה של מצווה, האם אתה אחרי השמחה הזאת קרוב יותר לקדוש ברוך הוא, טוב יותר, התקרבת או התרחקת? זה בעצם המדד הראשוני. איך מגיעים לשמחה? יש אנשים שטועים לחשוב ששמחה זה איזשהו טבע, כן? אם אדם נולד שמח, אז הוא שמח. אם הוא נולד עצוב, הוא עצוב. אבל זה טעות גמורה. השמחה היא מידה בנפש, היא דבר שאדם יכול לעבוד עליו. הוא יכול לעבוד עליו בעבודה מעשית, הוא יכול להשליט את השכל על הרגש ולהגיע לשמחה. ואם נצטווינו על השמחה, סימן שאפשר לעשות את זה. אפשר להגיע לשמחה. בשביל להבין איך להגיע לשמחה, צריכים להבין מה מונע מאיתנו לשמוח. הדבר המרכזי לפי דעתי שמונע אותנו לשמוח, או איך אנחנו יכולים לצאת מהאגואיזם. אדם שחושב כל הזמן על עצמו, הוא בדרך כלל יהיה אדם עצוב ומדוכא. למה? כי תמיד אתה תרגיש שאין לך את מה שאתה צריך. יש אנשים חכמים ממך, יפים ממך, מוצלחים ממך, עשירים ממך. אם אתה כל הזמן מסתכל רגע, מה יש לי? או מה? אתה מתחיל עם מה יש לי? מתברר שאין לך כל כך הרבה, ואז אתה אומר, רגע, מה אין לי? ולמה לא יש? אז מה שאדם שוקע בעצמו ומשווה ורוצה להיות יותר מהשני, זה הדבר הראשון שגורם ומונע מהאדם שמחה ומכניס אותו לעצבות. ההתמקדות בך ובעצמך ובמה יש לך ובמה אין לך, במקום לבוא ולהגיד, רגע, מה אני כל כך חושב על עצמי? אולי בוא נסתכל על אחרים, מה אני יכול לעשות לאחרים? לא להסתכל לאחרים כדי לראות מה יש להם ואין לי. בכלל, לשמוח בחלקך. ועוד יותר מזה, במקום להיות שקוע לעצמך, איך אתה יכול לעשות לעצמך יותר טוב, לחשוב איך אתה יכול לעשות לאחרים יותר טוב, זה הצעדים הראשונים בשמחה. דבר מדהים, אתם יודעים שרב צודק הכהן אומר, שכל דבר שמופיע בתורה פעם ראשונה, שם זה השורש של הדבר. ככה בשם רב צודק אומרים. המקום הראשון שבתורה יש את העניין של שמחה, בתורה. שמחה, הפועל לשמוח, כן? אני חושב, תקנו אותי אם אני טועה, אבל אני חושב שזה ככה, בספר בראשית אין את העניין הזה, בשמות יש, כשהקדוש ברוך הוא אומר, אהרון ורעך ושמח בליבו. תשימו לב מה קורה. אהרון הוא האח הגדול של משה. בכלל לא היה פה במצרים הרבה שנים, אהרון נמצא עם כל עם ישראל, הוא האח הגדול. פתאום בא משה, הילד הקטן, הצעיר יותר, אהרון היה צריך להתקנה. ורעך ושמח בליבו. כי השמחה היא אהרון בכלל לא חושב, רגע, מה אני? למה הוא ולא אני? הוא לא חושב מגיע לי, הוא לא חושב מה אני מפסיד. כל הדברים האלה, האגואיזם, ההתמקדות בעצמך, במה שחסר לך, במה שיש לשני, זה הדבר שגורם לעצבות. דבר נוסף, אנשים יכולים להסתכל תמיד במה שאין להם. הרי יש תמיד חצי הכוס המלאה, חצי הכוס הריקה. שאלה על מה אתה מסתכל? חצי הכוס המלאה או חצי הכוס הריקה? אתה מסתכל במשקפיים ורודות או במשקפיים שחורות? אחד הסיפורים המפורסמים, אתם יודעים, היה רב זושה, שרב זושה היה חסיד, אבל הוא היה עני מרוד, לא היה לו שום דבר, לא היה לו אוכל, לא היו לו בגדים, היו לו קרועים. כן, חסר כל. עוני, רעב. מספרים שבאם שני גדולי חסידים, באו למגיד ממזריץ', אמרו לו, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. וחזל אומרים שהכשם הזה הכוונה היא לקבל בשמחה. איך אפשר לעשות להגיע לדרגה כזאת? אמר המגיד ממזרי שאני אין לי תשובה לזה, תלכו לרב זושה ותשאלו אותו. הלכו החסידים האלה לרב זושה, מוצאים אותו בבית, בית מת ליפול, אין שם שום דבר, דלות גמורה, כן? ילדים, אין שם טיפת אוכל, ילדים עם בגדים קרועים, רב זושה בעצמו אין לו שום דבר, אבל רב זושה פניו מהירות. אומרים לו, באנו לשאול אותך, המגיד ממזריץ' שלח אותנו לשאול אותך, איך אפשר לקיים חייו אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה? אז הוא אומר, אני לא מבין, זו שאלה טובה, אבל אני לא מבין למה המגיד שלח אתכם אליי. אני ממות חיי, מיום שנולדתי, לא ראיתי רעה אחת. אין לי, רק טוב יש לי. אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. שום, הכל טוב וטוב וטוב וטוב. איך אני יכול לתת לכם תשובה איך חייב אדם לברך, כן, על הרעה? לא ראיתי רעה. אמרו, הנה התשובה. הבנו למה רב זושה שלח אותנו מפה. והאמת היא שבאמת, אנחנו יכולים להסתכל. אתם יודעים שיש היום, עושים כל שנה בארץ, מדד של משפחות שנמצאות מתחת לקו העוני. כן, שנמצאות מתחת לקו העוני, ומתברר שיש חצי מיליון ילדים מתחת לקו העוני, מיליון ילדים. עכשיו אני לא בא לזלזל, באמת זה בעיה. אבל כשאתה שואל, מה זה בשבילכם מי שנמצא מתחת לקו העוני? אז נגיד, אם אין לילד פלאפון, הוא כבר מתחת לקו העוני. אם לא שולה, אם המשפחה לא הולכת פעם בשבוע או פעם בחודש למסעדה, אז היא מתחת לקו העוני. אם ההורים לא היו שנה בתיאטרון, לא. אתם יודעים שמשפחה, לפי הקריטריונים של המדינה, משפחה שנחשבת היום ענייה, לפני 100 שנה הם היו עשירים שבעשירים, מה שיש להם, כן? אוכל יש לכל יום, יש סעודה, כן? אז גם אם אין בשר כל ארוחה, פעם גם זה לא היה, ממש נחשבים עשירים. השאלה איפה אתה קובע את מדד העוני, ולפעמים תעזוב אותי עכשיו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אבל השאלה איפה אנחנו נמצאים, כן? איפה? בכלל את השאלה אתה מסתכל. לפני 100 שנה, בן אדם, משפחה, הייתה צריכה לעשות כביסה, או אישה הייתה צריכה ללכת להביא, מה זה היה חיים של אישה? הייתה צריכה בבוקר לקחת את הקד על הראש שלה, לרדת למעיין, לשאוב את המים, ועם המים האלה, אם היא הספיקה, אם זה לא נשבר לה בדרך, אז כמה כבר יש שם? המים האלה זה לשתייה. אחר כך לקחת מים לכביסה ולחבס ביד וכל הדברים האלה, כן? כמה זמן היא הייתה צריכה להשקיע בזה? אישה הייתה צריכה להשקיע בלקחת את הגרעינים לתחות. היום פותחים את הברז, יש מים, כן? כבר משהו, זה לא פשוט לגמרי. אישה כבר לא יודעת מה זה כביסה, יש טיטולים לילדים, יש לוחצים על המכונת כביסה. גם עניים שבעניים, בדרך כלל מכונת כביסה יש להם. אז תסתכל על מה שיש. אם מתרכזים במה שאין, אדם יכול להסתכל במה שיש. והחידוש הוא שאנחנו יכולים גם להסתכל במה שיש לנו, בלי קשר לשאלה כסף או זה. אנשים הרבה פעמים אוכלים את עצמם. רגע, אני לא מוצלח, חסר לי. אפילו בזה, יש אנשים שנופלים לייאוש, כי אומרים, רגע, אני לא מצליח ללמוד טוב, אני לא מצליח להתמיד. יש אנשים שאומרים, יש לי בעיה במידות, נכשלתי, חטאתי. כתוב בכל הספרים. אדם צריך, כמו שאדם צריך לדון את חברו לקו זכות, צריך לדון גם את עצמו. לראות את הנקודות הטובות שיש בו. כן? לראות את הנקודות הטובות שיש בו. גם זה, שאלה על מה אתה מתמקד. אתם יודעים, יש דבר מדהים של המשך חוכמה שאומר, על הפסוק תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, הוא אומר, גם בשביל להיות יהודי מאמין ולומד תורה, היום יותר קל לנו מאשר פעם. הוא מביא את המדרש, אתם יודעים, כתוב בגמרא, דומה למה שאמרתי לכם. הוא אומר, בן זומא אומר, כמה יגיעות ידע אדם הראשון? אדם הראשון כשרצה לחם, מה הוא היה צריך לעשות? לחרוש, לקצור, לזרוע, לאמר, ללוש, לאפות. ואומר בן זומא, אני יוצא החוצה לחנות, קונה לחם. כמה אדם הראשון היה צריך בשביל לעשות בגדים? היה צריך לקחת את הכבשים, לקחת מהם את הצמר, לעשות את הכל, לאבד, עד שבקושי נהיה לו בגד. ואיך נראה הבגד? ואני יוצא לשוק וקונה. אומר המשך חוכמה, אותו דבר צריך האדם להתבונן אל חסדי הבורא, על השתלמויות השכלית, אשר כמה יגיעות יגע וחקירות וניסיונות עמל אברהם אבינו עד שהתבונן להרחיק הגילולים, להשכיל אמיתת מציאות השם יתברך ויחודו בהשגחתו, השרת הנפש. אחר כך עמלו אבות הקדושים לעמול על הניתות ויגעו אבותינו במצרים עד שנעשו ראויים לקבל תרי"ג מצוות. ואחר כך כל העבודה הגדולה של כל הדורות להגיע ליסודות האמונה, אנחנו יש לנו, פותחים חומש ויש לנו. הראשונים, אתם יודעים כמה היו צריכים ללמוד? אנחנו לא נמצאים אפילו תחת שפר רגליהם של הראשונים. אבל הראשון, לפני 800-900 שנה, היית רוצה ללמוד, אז היית צריך ללכת, ללכת לקצה העולם, למצוא לך רב. וספרים לא היה לך, היית צריך לשמוע בעל פה עוד לפני, ופה היה איזשהו מנייר, ופה היה שם מגילה, ופה היה כתב יד, והיית רוצה. אנחנו פותחים את הגמרא, יש לנו שם גמרא, רש"י, תוספות, ראשונים. מי שצריך יש לו גם שוטנשטיין שם בשלבים הראשונים. כן? גם ללמוד גמרא יש. צריכים גם לסמוך על הדברים האלה, לראות מה שיש לנו. היום בשביל ללמוד, פעם בשביל ללמוד, אתם יודעים, עוד לפני 100 שנה, יש פה בחורים שמתלוננים על האוכל בישיבה. בצדק, לא אומר שהאוכל בישיבה הדבר הכי טוב. אבל אם לפני 100 שנה הייתם בחורי ישיבה, אז לא היה לכם אוכל בישיבה. כל אחד מכם היה רשום יום אחד לאכול אצל אחד הבלבטים ביישוב. עכשיו הבלבטים של פעם לפני 100 שנה בפולין, הם לא היו בלבטים של נוף הילון. כן? בקושי הם, היה להם את האוכל בשביל היום יום. אז גם אם היו מוכנים בשביל התורה לתת, אז מה בן אדם קיבל? אז האישה עשתה מרק, מה היא יכולה לעשות? הוסיפה עוד קצת מים למרק, והייתה נותנת לו, הנה בשביל הבחור שיש. היום מקבל פה ושם, והיום אוכל אצל זה, מחר אוכל אצל זה, מחר אוכל אצל זה, תמיד זה ביזיונות, ולא תמיד האוכל הכי מתאים, ולא תמיד יש. ואנחנו בישיבת שלבים, יורדים, הולכים לחדר האוכל, מקטרים על האוכל, אבל אוכלים. מה? צריך לשמוח, זה השאלה היא מה נקודת המבט. האם אני מסתכל מה אין לי, אני מסתכל מה יש לי. אני מסתכל ומשווה את עצמי לאחרים בדור הזה, ואני רואה כמה אין לי, או אני מסתכל כמה יש לי. אני בכלל שואל את עצמי, האם אני, מה אכפת לי מעצמי? תסתכל על הסביב העולם, איך אתה יכול להטיב. הרמב״ם אומר, גם כן בהלכות יום טוב, שהשמחה האמיתית היא השמחה שאדם כשהוא יושב ואוכל הסעודה, הוא מזמין אנשים שיוכלו איתו. זאת השמחה האמיתית. לא שמחת קריסו. גם זה אומר הרמב״ם בפרק, בהלכות יום טוב שם, בפרק ו', שם אומר הרמב״ם, גם כן. השמחה האמיתית, איך הוא אומר? וכשהוא אוכל ושותה חייב להכיל לגר, ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים. אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא בניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים, אין זו שמחת, ולמראי נפש אין זו שמחת מצווה אלא שמחת קריסו. השיא של שמחת פורים, חלק ממנו זה משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. מה הרעיון? הרעיון הוא אתה שמח. איך אתה יכול להיות שמח כשלהוא אולי אין? תשלח. הרעיון של לשלוח מנות זה לתת מסעודת פורים מהסעודה לשני. בקיצור, אדם עצוב שהוא נתון בעצמו ולא חושב על האחרים, במה הוא יכול להועיל להם? בזה שהוא מסתכל על מה שיש, אין לו ויש לאחרים, ולמה אחרים לקחו לו? הוא מסתכל על חצי הכוס הריקה. מי שיסתכל בחצי הכוס המלאה יהיה שמח, ואין צריך להסתכל ימינה ושמאלה לראות מה יש לי. אני חושב שזה הפירוש בגמרא בסוכה. הגמרא בסוכה מספרת בדף ממח סיפור מוזר על שני מינים. מינים זה אפיקורסים, נוצרים, עם שמות מוזרים. אחד קראו לו ססון ואחד קראו לו שמחה. האמת היא שיש עוד אנשים, היום אנשים. אחד קוראים לו ססון, אחד קוראים לו שמחה. וססון ושמחה מתווכחים ביניהם, כן? הם מינים, הם כופרים. אולי הנוצרים הראשונים. מי יותר טוב? ומתווכחים ביניהם באיזשהו, באיזשהם ויכוחים מוזרים. ססון אומר לשמחה, כן? אני יותר טוב ממך, שמחה. למה? כי כתוב ססון ושמחה ישיגו. אז ססון יותר טוב משמחה. קודם ססון. שמחה אומר לססון, אני יותר טוב ממך. כי כתוב שמחה וססון ליהודים, אז שמחה קודם. ססון אומר לשמחה, יום אחד ייקחו אותך ויזרקו אותך, ישלחו אותך שליח. כי כתוב, כי בשמחה תצאו. כן? ססון אומר לשמחה, בשמחה תצאו, יזרקו אותך. שמחה אומר לססון, ייקחו אותך, יחתכו אותך, יעשו ממך קד מים, שכתוב ושבתם מים בססון. מה זה? וואו, אכפת לנו השטויות שלהם. והגמרא אומרת בסוף שאמר אפיקורס אחד שאותו זה הוא אומר ססון אתם תמלו לי מים שנאמר ושבתם מים לססון אז הוא אומר לו לא ניקח אותך ססון וניקח ונשב ממך מים מה כל הגמרא הזאת לפי דעתי הגמרא שם כאן נוגעת בעניין שלנו ססון ושמחה רוצים כל אחד יש כזה של שמחה יש כזה שמחה ססון הוא לשמחה הם רוצים את השמחה בעצם אבל הם טועים בעיקר העניין אם ססון אומר אני קודם ושמחה אומר אני קודם והוא אומר אתה תשרת אותי והוא אומר אתה תשרת אותי אז הם לא יודעים מה זה שמחה וססון הם לא יודעים הם טועים בעניין כי כדי להיות שמח אתה לא יכול להראות מה יש לך ואין לו ולמה אתה יותר טוב ממנו זה גוף הנגד השמחה כל מהות השמחה זה לבוא ולהגיד רגע בעצם מה אני צריך להיות יותר טוב ממני אני טוב לי מה שיש לי איזה הוא עשיר השמח בחלקו הוא יכול אז הגמרא רוצה להגיד במה הטעות שלהם אבל גם עוד טעות שלהם שמחה וססון זה כלי לעבודת השם זה לא עומד בפני עצמו זה לא שאנחנו עושים את הכל כדי להשיג את השמחה אלא השמחה שלנו היא חלק חשוב ושבתם מים בססון לוקחים את הססון ושואבים איתו מים שתי טעויות טועים אלה קודם כל הם חושבים שהשמחה היא ערך בפני עצמו לא משנה למה היא מביאה אותך טעות ראשונה טעות שנייה הם חושבים ששמחה וססון אני אשיג על ידי מה שאני אראה שלי יש ולך אין במה אתה יותר טוב במה אני יותר טוב ממך מה אתה צריך לעשות לי זה נגד השמחה נותן פירוש לגמרא הזאת דבר דומה לזה אומר בעצם אבני נזר אבל לא בכיוון הזה ושם ישמעו אני אבל רוצה לומר לעמוד על עוד נקודה יש עוד דבר שמרחיק את האדם משמחה הרי לכל אחד מאיתנו יש איזשהו תיק לא, החיים הם לא חלקים יש בעיה שזה בעיה כזאת, בעיה כזאת צרות קטנות, צרות גדולות לא משנה אין... עכשיו, אם אדם חושב, אוי, זה קרה לי, למה עשיתי ככה ולמה עשיתי ככה? אני יכול לעשות ככה ואני יכול לעשות ככה. אולי אם הייתי מתנהג או הייתי פועל, כל מיני מחשבות כאלה, הן מכניסות את האדם לעצב ולתסכול. כי הוא אומר, רגע, זה קרה לי בגלל זה ואולי הייתי יכול לעשות אחרת, ולמה יש לי את זה ואולי היה יכול להיות אחרת? יש כאן נקודה של חוסר אמונה וביטחון בריבונו של עולם. מי שיהודי מאמין שהכל קורה מלמעלה, דבר ראשון, ומי שמאמין שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את הכלים שלו ואת הניסיונות שלו, שזה הנקודה שלו בעבודת השם, אז הוא ממילא אין לו עניין להיכנס לעצבות. הוא לא צריך לאכול את עצמו, רגע, זה היה ככה, היה יכול להיות אחרת. הנציב מוולוז'ין בהרחב דבר בדברים, בדלת הוא אומר את הנקודה הזאת הוא אומר בעצם הוא אומר באיזשהו מקום שהיהודי המאמין הוא בעצם מאושר יותר מיהודי שלא מאמין והוא משווה שני אנשים שיש להם צרות כי מישהו בעל אמונה בהשם או חזים בעץ החיים בעבודתו הם יותר טובים ממי שאין לו אמונה דמי שמאמין בהשם ובהשגחתו לכל הכתוב בתורה ודברי עבדיו הנביאים הוא לא עבוד שהרי הוא עלז כמה שעות בהשם עובדתו קודם כל יש לו כמה שעות של שמחה כי הוא עובד את השם אבל גם הביטחון כי טוב השם למעוז בעוד צרה בישועת השם כרף עין מרחיב לבבו כמה מעלות קודם כל כשהוא מקיים את המצוות לומד גם הוא בטוח שהשם יכול להציל אותו אבל גם בצער לו מאוד הרי מאמין שזה חלק מתפקידו שהקדוש ברוך הוא אומר זה לנקות אותו מעבודתו ושכרו משלם בעולם הגמול וזה הרעיון עצמו מוסיף חיות ומחזק את הלב עד שישועת השם באה לאותו אדם במועדו על פי המזלו על פי השגחה מה שאין כן מי שאינו מאמין והוא מתחכם כי אך עולם כמנהגו נוהג בלי שום השגחה עליונה רק מזל הוא מקרה הרי חייו של אותו אני ומדוכה אינם חיים כלל וטוב ממנו המוות. האמונה בהשם היא עצמה נותנת עושר כי אתה אומר לעצמך, רגע, זה לא במקרה. הקדוש ברוך הוא עשה לי, יש תפקיד, הקדוש ברוך הוא רואה את מה שיש לי, ירצה יציל אותי, ואם לא, סימן שיש לזה איזשהו עניין ומשמעות. כן? איך אומר הרב סולובייצ'יק? התפקיד של האדם המאמין, להפוך גורל לייעוד. להגיד דבר שקרה במקרה, שיש לזה איזשהו עניין. גורל זה שכאילו דברים קורים סתם, להפוך גורל לייעוד. אז מי שהוא יהודי מאמין, מבין שזה לא גורל, זה ייעוד. אז ייעוד, יש לי עניין פה. מי שלא מאמין, אז הוא אומר, רגע, זה גורל, למה זה קרה לי? למה זה קרה לי? נחומיש גמזו היה האדם הכי שמח בעולם. כי כל דבר אומר גמזו לתורה, סימן שזה קרה. כשבורך הוא רוצה אותי. עשה אותו, לא רק יהודי בוטח. איך אומר הפסוק? ואני בחסדך בטחתי, יגל לי בי בשועתך. אני כל כך בוטח בך, כן? שאני עדיין נמצא בצו של הצרה, אבל יגל לי בי בשועתך. אני בוטח בחסדך, כי אני נמצא עכשיו בצרה. אבל כבר עכשיו אני שמח. ויש עוד נקודה, ועם זה אני אסיים. החיי אדם בסימן סמכת, ואגב סימן שכדאי ללמוד אותו, חיי אדם הוא ספר הלכתי. יש לו שם 25 כללים שאדם צריך לקיים לפני כל מצווה שהוא עושה. כל מיני הכנות, כללים שהוא צריך לדעת. כללי המצווה, שאדם ניגש למצוות. 25 כללים. גם איך להקדים ומה זה והכוונה. ואחד מהם, נדמה לי בתתוואר, הוא אומר... תנאי לקיים מצווה בשלימותה זה להיות שמח במצווה. תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה בשמחה ובטוב לבב, כמו שאומר הרמב״ם, לקיים מצווה בשמחה. השמחה היא תנאי או סוג של הידור. שימו לב, אנחנו מחפשים כל מיני הידורים ומוכנים לשלם לפעמים מאות שקלים כדי לקנות משהו, כדי שזה יהיה יותר מהודר. זה הידור. ומביאים, והדבר הזה מופיע כבר בספר חרדים, שהארי הקדוש, והחיי אדם מביא את זה שם, הארי הקדוש גילה לאיש סודו, שכל מה שהשיג, שנפתחו לו שערי חוכמה ורוח הקודש, היה בשכר שהיה שמח בעשיית כל מצווה שמחה גדולה לאין תכלית. ואמר, דהיינו דכתיב תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל. פירוש. אדם צריך לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, יותר מאשר אם הוא היה מוצא או משיג רוב כל, יותר מכל תענוג בעולם, מכל זהב פז רב ואבנים טובות ומרגליות. אז העבודה היא שמחה, צריכים לגשת ל... רבותיי, כמה מצוות מתגלגלות לנו כל יום. שלא לדבר על מצוות תלמוד תורה, אבל קריאת שמע, תפילה, כן? עוד מעט מצוות פורים. קיים את הדברים בשמחה, אבל כל יום ויום, מצוות בשמחה. ועוד יותר מהכל, השמחה של קיום, שקשורה למצוות תלמוד תורה. אתם יודעים שהאגליטל, האגליטל זה בעל האבנניזה. הזכרנו אותו בעניין של השם ישמואל. השם ישמואל זה ספר שחיבר הבן של האבנניזר, חלק גדול מהדברים שאבא אמר. אבל האגליטל אומר, אני אצטט, זה דבר צריך, זהו, שיש אנשים שטועים לחשוב שכשאדם לומד תורה ושמח בלימוד שלו, אז זה לא לימוד לשמה, כי יותר מדי מתענג. והוא אומר, זו טעות מפורסמת. בהקדמה שלו לאגליטל. עד רבה, כי זהו עיקר מצוות לימוד התורה להיות סס ושמח ומתענג בלימודו. ואז דברי תורה נבלעים בדמו. ומאחר שנהנה מדברי תורה הוא נעשה דבוק לתורה. ובזוהר הקדוש איתה, גם יצר טוב, גם יצר הרע, מתגדלים מתוך שמחה. יצר טוב מתגדל מתוך שמחה של תורה ויצר רע וכו'. וכיוון שיצר טוב מתגדל מזה, ודאי זה עיקר המצווה. אבל לא סתם שככה התורה אפשר ללמוד אותה וככה ראוי, אלא בצורה הזאת של לימוד, הלימוד התורה נשאר שקוע בלב. זה היכולת שלנו באמת להיות קשורים למצוות תלמוד תורה. יש בהקדמה של התפארת ישראל לפרקי אבות בבועז, הוא אומר שהסגולה הכי טובה לזכור את דברי התורה זה על ידי שלומדים אותה בשמחה. אתה לומד בשמחה, אתה תזכור את זה. יוצא שהשמחה זה חלק מרכזי בעבודת השם, ואדם יכול להגיע לשמחה על ידי שהוא מרגיל את עצמו. וההרגלה של אדם ירגיל את עצמו להתבונן בדברים הטובים שיש לו, להתבונן במה שהוא יכול להיטיב עם אחרים, להאמין בהשם, ולדעת שערך המצווה וערך לימוד התורה שונה לחלוטין אם עושים אותה בשמחה ובטוב לבב מאשר אם עושים אותה סתם. הלוואי ונזכה שנכנס הדר מרבים בשמחה לשמוח באמת ולקחת את שמחת הדר הזאת לכל חיינו ולכל קיום המצוות שלנו. Amen.